Dani, אמרנו את שתי המילים הראשונות, מודה ואני, מודה, פתיחת העיניים, הרגשה של התודה הגדולה, לחזור לחיים, לחזור למציאות, אני, חלק השני, שאדם מזהה את עצמו. דבר מאוד מאוד מרכזי בחיים של האדם, לדעת מי הוא. להכיר את עצמו, את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את התפקיד שלו, את הייעוד שבשבילו הוא נמצא בעולם הזה. כל זה במילה הזאת אני. בהגדרה הקצרה של הרב, הכרת עצמו בעצמו. הוא מכיר את העצמיות שלו, אבל דרך עצמו. לפעמים האדם מנסה להכיר את עצמו דרך מה שאומרים עליו. אומרים עליו שהוא חכם, הוא חושב שהוא חכם. אומרים עליו שהוא טיפש, אז הוא מקבל שהוא טיפש, כי ככה אומרים עליו. אומרים שהוא לא מוצלח, הוא חושב שהוא לא מוצלח. והשלמות של האדם, שהוא יכיר את עצמו בעצמו. לא על ידי אחרים, לא מה שאומרים לו, או מה שאומרים עליו. מתוך עצמו הוא מכיר את עצמו, וברור שאין מישהו שאפשר להגיד עליו שהוא לא מוצלח. אין דבר כזה. השם ברא אותו, השם נתן לו ייעוד, נתן לו כוחות, כישרונות לאותו ייעוד, והייעוד הזה מיוחד רק לו, אחרים לא יכולים לעשות אותו. חז"ל אמרו, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. אנחנו יודעים שאין שני בני אדם שנראים אותו דבר. לכל אדם יש את ההופעה שלו. וכך ההופעה הזאת היא הכיסוי החיצוני לאישיות האמיתית שגם היא מיוחדת. לכל אחד יש את האיכות שלו. בשביל זה הוא נמצא בעולם. וזה כל כך חשוב להכיר, כי אם אדם לא מכיר את עצמו, אז הוא יכול לבזבז את החיים שלו. הוא יכול לחשוב על עצמו שהוא ראוי לתפקידים אחרים, וינסה לפעול בכל התפקידים האחרים, ואז הוא לא יצליח, כי זה, לא בשביל זה הוא נועד. והוא יכול, מתוך מה שאחרים אומרים עליו, לקבל חולשות, או להפך, גאווה, שחצנות, לחשוב על עצמו שהוא ראוי לאיזה דברים, או שהוא מתייאש מאיזה דברים. וודאי שכל החיים שלו ילכו לריק, כשהוא לא פועל לפי מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הנשמה של האדם היא השליחות שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. ולכל אחד יש נשמה שלו. וכל נשמה היא קדושה. אין מישהו שהוא מקולקל מהלידה, שהוא אין לו סיכוי, אין דבר כזה. אין. נשמה שנתת בי זה חלק של קודש, כמו שהרב יבאר באלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. הנשמה זה החלק האלוקי שאין בזה מגע יד לאדם. לא ההורים יכולים לקלקל, ולא העבירות שלו יכולות לקלקל, ולא חברה יכולה להרוס. יכולים לפגוע בנפש, ברוח. נפש כי תחתה, כך כותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שהחטא שייך לנפש. החולשה שכלית, הכרתית, שייכת לרוח. רוח נחאה מישענה, פסוק במשלי. אבל נשמה אין בה שום קשר עם חטא. נשמה זה העניין האלוקי. הנפש והרוח נתונים לבחירה של האדם. כמו שאנחנו רואים שהמילה נפש היא גם מזוהה הרבה פעמים עם המושג של רצון. למשל, אברהם אבינו אומר, אם יש את נפשכם, אז אם יש את נפשכם, אם אתם רוצים. אז למה הוא קורא לזה אם יש את נפשכם? כי הרצון נמצא בנפש. והרוח נותן את הכיוון. כמו ביחזקאל א' במעשה המרכבה, אל אשר יש שם הרוח ללכת, שם הרוח ללכת. מה פירוש הפסוק? לאן שיש כוונה מתוך מחשבה, מתוך הכרה ללכת, שם הרוח, שם זה גם באופן מעשי. אז הרוח זה יותר מנפש, זה כוונה מאחרי המעשים. הנפש שייכת למעשים, הרוח לכוונה, להבנה. הנשמה לא שייכת, היא לא ביד האדם בכלל. לכן רוח היא באנוש, בפסוק באיוב, ונשמת שדי תבינן. הנשמה היא של אלוקים. ומשם זורמים כוחות לאדם, אם הוא מחובר לנשמה שלו, והוא מצליח למלא את המשימות, וזאת ההצלחה שלו. וזה מה שהשם מצפה ממנו ביחס לעולם כולו. קצת אפשר להזכיר בהקשר לזה את דברי החסד לאברהם. חסד לאברהם, סבא של החידה, מגורי הארי. ספר חסד לאברהם הוא ספר קבלה, שנכתב במושגים כאילו לא קבליים, כאילו במושגים של עולם הזה. ושם הוא כותב, דע כי כל אדם בארץ ישראל הוא בחזקת צדיק. למה? אולי בגלל הפסוק, עמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ארץ סתם זה ארץ ישראל. הוא ממשיך, הגם שאינו נראה לפי העיניים. כלומר, לפי העיניים הוא לא נראה צדיק. זה עוד אפשר להבין. יכול להיות שאדם נראה לעיניים כאדם בינוני, אבל הוא באמת צדיק. אחר כך הוא ממשיך עוד. והגם שהוא בחזקת רשע. חזקת רשע זה אומר שהאדם הזה מוכר כרשע. הוא מוחזק כרשע. איך אפשר להגיד שהוא צדיק? הסביר את זה הרב צבי יהודה זצ"ל, ואפשר גם בדרך הזאת שאנחנו מבארים כאן, שבארץ ישראל לכל אדם יש אחריות כלפי האומה. בארץ ישראל אנחנו לא אנשים בודדים, לכל אחד יש מעורבות בכל מה שקורה בארץ. הדין של ישראל ערבים זה בזה, זה גמרא בסנהדרין, התחיל מאז שעברו את הירדן. כי הפסוק, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, כתוב שיש שם בספר תורה נקודות. והגמרא שואלת למה נקוד על הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו, שלא אנש עד שעברו את הירדן. כלומר, לפני זה, בפרשת ניסבים, שם נמצא פן יש בכם איש או אישה. או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מאמא של אלוקי ישראל, שורש פורה ראש ולענה, למור ללכת אחרי אלוהים אחרים וכו', והתברך מלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לי בילך. אף אחד לא יודע, זה עניין שלי. לא יובה השם סלוח לו, זה עוד מובן. אדם שחוטא, השם לא יסלח לו. כי אז ישן אף השם, באיש ההוא ובמשפחתו, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר התורה הזה. ומה ההמשך?
הוא מחה השם את שמו,
ועוד?
התארת השם.
כן, הלאה?
הבדלו השם
מכל שבטי ישראל, הלאה?
כל עלה תברת הכתובה בספר התורה.
כן, הלאה. בהמשך כתוב על ארץ ישראל שהארץ תהיה גופרית ומלח שרפה כל ארצה, תסדום ועמורה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל העסק. ואמרו הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מאחורי אף הגדול הזה. לא מובן, דיברו על איש אחד ופתאום כל ארץ ישראל, הכל, סדום ועמורה, שממה, ארץ, למה? מדובר כאן באיש אחד. אז ברור מכאן שישראל ערבים זה בזה, שאדם חושב שהוא לבד יחטא וזה לא, זה לא עניין של אחרים, זה לא נכון. כמו המשל הידוע שנוסעים בספינה ולכל אחד יש תא שלו, ואחד הנוסעים החליט לנקוב נקב בתא שלו כלפי הים, ובאים ואומרים לו מה אתה עושה? זאת אומרת זה החדר שלי, אנחנו באותה ספינה, כולם יתפעו, ואין דבר כזה חדר שלך. אז בארץ ישראל אנחנו נוסעים בתוך ים ואין חדרים פרטיים. כל חטא של כל אדם משפיע על כולם. אז הדין של ישראל ערבים זה בזה, וכן כתוב שם נקודות שלא אנש על הנסתרות, כאן רואים שאנשים לא יודעים שהוא חטא וכולם נאנשים. מתי זה? כשם בארץ ישראל. בארץ ישראל אפילו שיש מישהו חוטא בסתר, זה משפיע על כולם. וזה יכול להגיע חלילה לגלות ולחורבן. בחוץ לארץ לא. למה? כי בחוץ לארץ אדם יהודי הוא פרטי. הדין של הערבים זה בזה לא שייך. אם הוא רשע, הוא יקבל את עונשו. וזה לא ישפיע על אחרים. בארץ ישראל כולם מעורבים זה בזה. ראינו שיש שתי הופעות של אדם ישראל. לכל אחד יש בחירה חופשית, יש לו צעד אישי שלו, אבל יש חלק בתוך הפנימיות שלו שזה לא שלו, זה שייך לכל העם. הסביר הרב צבי יהודה שזאת הכוונה של החסד לאברהם. מה שהוא נראה רשע לפי העיניים זה בצד הפרטי שלו, אבל בצד הכללי שהוא שייך לעם ישראל הוא לא רשע. כמו שהוא כותב בהמשך, כי אם היה באמת רשע בפנימיותו, הייתה הארץ מקיאה אותו. אם הארץ לא מקיאה אותו, סימן שביחס לכלל יש לו עוד מה לעשות פה. הוא אולי נלחם למען הארץ, אולי יש לו איזה תפקיד בכלכלה, בחברה, באיזה צד אחד, שיש לו שייכות לעם ישראל לטובה, ולכן אם אתה רואה שהוא גר בארץ ישראל, אף על פי שלמראה העיניים הוא רשע, הוא בחזקת צדיק. שני דברים שנראים הפוכים, והם מעידים על שני צדדים שיש באישיות של כל אחד. יש חלק אחד נתון לבחירה שלו, הוא בצד הפרטי, יש חלק אחר שהוא חלק מעם ישראל. ובחלק הזה אין לו בחירה כאן. מי שיכול לקלקל את זה, זה רק מישהו שמגיע למדרגה שהוא שונא את עם ישראל. מחפש איך להזיק לעם ישראל. אם הוא מגיע לזה, שמחפש רע לעם, אז הוא גם איבד את הסגולה הפנימית שלו. אז אין לו חלק בישראל.
מה?
אפשר להבין זכות על אלה יכול להיות או שזה בשוגג, או שאולי נשאר להם עוד חלק שיכול להיות שמצפים משמיים עוד לתיקון שלהם. כי אומר החסד לאברהם שאם לא היה להם שום זכות, הארץ הייתה מקיאה אותה. הארץ לא סובלת עוברי עבירה. מה? נראה כך. אבל יש סיפור בגמרא בעבודה זרה לאלעזר בן דורדיה, שלא הייתה עבירה שהוא לא עשה. ואז הוא הגיע לחוץ לארץ, ירד שם, וכשהגיע לשם הייתה אותה פרוצה, אמרה שאין לו תקנה. אז הוא פתאום תפס וחזר ובכה עד שמת בבכי. רואים שנשאר משהו של קדושה בו, אחרת הוא לא היה מגיע לשאלות כזה. נכון, אבל כנראה שנשאר בו משהו, אחרת זה לא היה קורה. היה פעם לפני שנים, לימדתי במכון מאיר, והגיע בחור אחד בתל אביב. הגיע בחור אחד שרצה לדבר איתי אחרי השיעור. הוא סיפר לי שהוא גדל במשפחה הרוסה, בריבות בין ההורים, והם התגרשו, ומצב מאוד קשה. והוא הגיע לפשע, עזב את הבית, לא היה לו בית, והדרדר שירד לחוץ לארץ, ירד מהארץ, הצטרף לחבורת כנופיה של בוחרי סמים ואחרים, גרמנים וגויים. כמובן לא נשאר זכר מהיהדות שלו. בשלב מסוים פתאום התחיל להרגיש שיש הבדל בינו לבין הגויים. הוא הרגיש שאצלהם, כשמזדמה להם, הם רוצחים בלי שום חשבון. אפילו אם זה לא מפריע להם. סתם יש הזדמנות להרוג בן אדם, גם הורים. הוא יודע שאצלו זה מפריע. אם מישהו מאיים עליו, בסדר, הוא יהרוג אותו. אבל סתם להרוג, הוא החליט שאחרי שהוא תפס שהוא לא גוי. למרות שהוא נראה כמו גוי לגמרי. אוכל טרף, חי איתם, אין שבת, אין כלום. ואז הוא החליט לבוא לארץ, לבדוק את עצמו בכל זאת. לבדוק אולי יש משהו ביהדות. וזה היום שהוא הגיע אליי. ואחרי 6-7 שנים, חתונה של רבי יוסי בדיר, אתה מכיר אותו, נכון? והייתי בחתונה, ואנחנו רוקדים במעגל, והוא רוקד איתי, יהודי עם לבוש כמו חרדי, עם מגבעת ומעיל ועם כל התפאורה. הוא שואל אותי אם אני מכיר אותו, אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אני אותו הבחור של אז. הוא הגיע מקצה לקצה. הוא חזר לארץ, נקבע בארץ. ואיך זה הגיע? מתור זה שהוא הרגיש שם שהוא לא יכול להיות כמו הגוי. לא היה לו חינוך דתי ולא עבר ולא הכיר. פתאום הוא תפס את עצמו. אז הראייה הזאת של ראייה אמיתית, שאדם צריך להכיר את עצמו ולא להכיר את עצמו לפי מה שאומרים עליו ולפי מה שמקובל בחברה. מה שהוא מזהה בעצמו. אם הוא חושב על דבר שהוא אמיתי, גם אם כולם יגידו לו זה שקר, הוא לא משנה את דעתו. הוא, כמובן, הוא פתוח לשמוע אם יש להם ראיות, אם הדברים הגיוניים, אבל אם הוא מרגיש שזה לא הגיוני, אז הוא לא מקבל. ואם יש לו, הוא רואה שעושים איזה עוול, והוא חושב שזה עוול, ולפי דעתו זה לא צודק, וכולם אומרים לו, ככה צריך, הוא לא ישנה את דעתו. האני שלו הוא אני אמיתי. אז אם אדם זוכה לזה, שהוא לא מושפע מחברה. הוא מקבל חברה, מתייחס לחברה, משתתף בחברה בכל מיני דברים, אבל לא ביחס לבירור של העצמיות שלו. הבירור הזה של העצמיות שלו זה הכרת עצמו בעצמו. וזה המילה אני. וזה צריך כשאדם פותח את העיניים, כשהוא יוצא ליום של עבודה, יום של לימודים, לדעת, אני מדבר כאן על עצמי. אני לא עוד אחד שקם כמו כולם, וכעת יש איזה סטנדרט שקמים, נותנים ידיים, מבורשים שיניים, מתלבשים, הולכים להתפלל, מניחים תפילין, הכל כמו אוטומט, כמו איזה מכונה. אלא כל יום, לקבוע, אני הולך לעשות מה שאני עושה מתוך רצון עצמי, מתוך הכרה שזה האני שלי אומר את זה, לא בגלל הרגלים ולא בגלל לחצים חברתיים, מה יגידו אם אני לא אגיע? זוכר שפעם אצל הרב צבי יהודה והיה תפילת ערבית, והרב צבי יהודה אמר ש רש"י כתב שהוא היה בא מהדרך, הוא עייף מאוד, אז הוא לא היה מתפלל. בשביל להתפלל צריך להיות מרוכז. וככה לא מתפללים. אז הרב צבי יהודה אמר, אין לי כוח כמו רש"י, אני לא יכול לא להתפלל. אני לא מסוגל. צריכים להיות לפעמים כוחות, אצל הגדולים היו כוחות כאלה, שלפעמים הוא מרגיש שכעת הוא לא מסוגל להתפלל, הוא לא מתפלל. תפילה זה לא הצגה. תפילה זה הכרה שאתה עומד לדבר עם בורא עולם. אתה מדבר כמו שצריך. אתה לא משחק. אנחנו לא במדרגה הזאת. אנחנו היום, יש שאלה ששאלו בזוהר. האם אדם שהוא בלי מצב רוח יכול להתפלל? אז הוא אמר להם שכן, שאת התפילה אף פעם לא מפסיקים. לא מבטרים על תפילה, לא מבטרים על מצוות. גם אם זה קשה. כמובן, לא להכניס לעצמי שתפילה זה גם דבר שאני בלי כוונה, ואז אני כעת יכול גם כשאני לא עייף להתרגל, שמתפללים בלי כוונה. אבל גם כשאדם הוא במצב שהוא לא יכול לכוון ולא יכול להתרומם בתפילה, לא לוותר על תפילה. כל כך מובא בזוהר. יכול להיות שזה הבדל קצת בין ההסתכלות יותר מעמיקה, שאדם לא ישבור את עצמו ולא יתחיל בהרגלים לא טובים, ואז מי יודע לאן הוא יגיע. בכל אופן, שתי המילים האלה, מודה אני. המילה השלישית, לפניך. כן. הכרת עצמו בעצמו זה לא בשביל לא לעשות כלום, להפך, להכיר את עצמו, להכיר מה השליחות שלו, למה הוא מסוגל, ואת זה לעשות ולקיים. אמרתי רק ש...
אם עכשיו לא,
אז להתאמץ. אם אתה עצוב בגלל איזה סיבה, לעבוד על עצמך שהעצבות הזאת היא מיותרת, היא לא במקום, היא לא תורמת לשום דבר, היא לא עוזרת, ואין סיבה שהעצבות תעכב לך את החיים. הייתה פעם אישה שבאה אליי לשיחה אחרי 5 שנים שלא היו להם ילדים. הייתה מאוד שבורה. אמרתי לה, תנסי לחשוב. יכול להיות שתזכיר לילד בעוד 3 שנים או 4 שנים. אם תמשיכי להיות שבורה, לילד שלך יהיה אימא שבורה ועצובה, בלי כוח, בלי כלום. אם השנים האלה תנצלי אותם לעבוד, לשמוח, להטיב, כשיבוא הילד הוא ימצא אימא שמחה, אימא עם כוח. אחרת את מזיקה גם לעתיד שלך. נניח, חלילה, אדם אין לו ילדים, בגלל זה לא לעשות כלום, לבזבז את כל החיים, הכל לשבת רק לבכות, צריך בכל מצב למצוא פתרון איך לנצל את הזמן, איך לעבוד עם מה שיש. אף פעם לא לתת שעצבות תדכא את החיים. אז יכול להיות שבאופן רגשי, לפעמים קשה לשלוט על זה, תעבוד על זה. אל תלך להתפלל מיד, תברר לעצמך, או בבוקר, או לפני שתישן, אם אדם ישן עם עצבות, אז הוא קם עם זה, כן? שאין סיבה אמיתית. גם אם חסר משהו, זה לא סיבה שכעת יחסרו עוד דברים. מספיק מה של אותו. יש בגמרא בשבת, שהיה אחד מהמוראים שנפטרה לו בת, ואשתו ראתה שהוא לא בוכה. היא אמרה לו, מה זה, יצאה מהבית שלך תרנגולת? זה לא מעניין אותך בכלל מהבת שלך? אז הוא אמר, מה את רוצה, שאני אהיה גם אב שקול וגם עיוור? אם הוא יבכה, הוא גם יהיה עיוור, זה יעזור. זה לא שזה לא עצוב, אבל צריך לחשוב הלאה, לא לעצור את החיים. צריך להתגבר על מכשולים. מכשול של עצבות, מכשול של עייפות רוחנית. צריך להתגבר על זה וכן לעבוד. להכיר שהחיים, הם לא לבזבז אותם, לא לתת לחיים לשקוע. זה לא מדויק, זה לא על התפילין, זה היה בחור שהגיע לרב צבי יהודה מקיבוץ האון, זה קיבוץ של השומר הצעיר, והוא שמע שהרב צבי יהודה הוא חכם, אז הוא אמר, אם הוא חכם, אז אני אשכנע אותו שהתורה זה דמיון, זה לא כלום. אני יכול לדבר איתו באופן שכלי. אז הוא בא לרב צבי יהודה והוא דיבר איתו, ואחר כך רב צבי יהודה אמר, זה לא מספיק יום אחד. שיחות ארוכות, צריך לברר את הכל. אז הוא נתן לו חדר בבית, והמשיכו את השיחות. שנה, יותר, אז היו תלמידים בישיבה, והרב צבי יהודה נתן שיעורים בחדר שלו. באנו לשיעור, הוא רוצה גם לשמוע את השיעור, הוא כבר למד הרבה עם הרב צבי יהודה. אז הוא יושב ליד כולם, ורצה לשים כיפה, לא נעים לו מכולם. הרב צבי יהודה שאל אותו, אתה מאמין בשם? אז הוא אמר, לא, אל תשים כיפה, פה לא שקרנים. תשים כיפה כשתהיה מאמין. זה היה על טיפה, זה לא היה על תפילים. וכל פעם שהיינו מתפללים, רוצה להתפלל, הרב צבי יהודה אמר לו, אתה מאמין שמקשיבים לך בתפילה? אמר, לא, תצא החוצה. אתה לא מתפלל. ובסוף, ברוך השם, הוא היה תלמיד חכם, ועבר רבנות, והיה רב של יישוב. כן? אבל הכל מתוך ברור אמיתי, לא הצגות. כן, אז מודה אני לפניך. לפניך, ההערה הראשונה של הקדושה היא ההופעה היותר זכה, היותר רוממה ומסוגבת, והיא באה לאדם כשמכין את גבורת נשמתו לקבל את האור הטוב הזה תכף בהתעוררות הראשונה, בהרגישו בקרבו את רוח החיים של הערות והקיצה. אז מצטיירת לפניו הגדולה האלוהית הנוכחית מכל מלוא המון עולמי עד ומכל מקורותיהם החיים. הוא מוצא את עצמו מצוי נוכח פני אל עליון, ובאהבה עליונה וחיבת מתיקות ידידות קודש אומרת הביטוי האדיר המלא עוז קודש קודשים לפניך. אדם פותח את העיניים ומרגיש שהוא חי. איפה באו החיים האלה? ולא רק הוא, כל הסביבה. הוא שומע את הציפורים, הוא שומע בני אדם אחרים שקמים. הוא רואה עולם שלם מתעורר. מי עושה את כל זה? מבין שזה הקדוש ברוך הוא. אז אם כך, יוצא שאני לא פוגש את העולם, אני בעצם פוגש את הקדוש ברוך הוא. כשפתחתי את העיניים והתעוררתי, מי שנמצא כעת בעולם ומחיה את כולם, זה ריבונו של עולם. אז אני מבין שאני עומד לפניך, כן? כמה הדבר הזה גדול, כמה הרגשה הזאת גדולה, שאני לא עומד מול החדר שלי, מול חדר האמבטיה, שאני הולך להחליף בגדים, אלא אני פותח את העיניים ואני מרגיש שאני חי. איפה באו החיים האלה? מי נתן לי את זה? איך אני יכול לחשוב? איך אני מרגיש? מי נותן את הכוח לשרירים? וזה לא רק אני. כל העולם כולו כעת מתעורר. מי נותן לכולם את החיים? ריבונו של עולם. אז אם כך, ריבונו של עולם נמצא כאן. אז אני לא לבד. ריבונו של עולם נמצא גם כאן, בכל העולם, בכל העולמים, אבל גם כאן. הוא זה שמזריח את השמש, הוא זה שמאיר את האנשים, הוא זה שנותן להם חיים, נותן כוחות, נותן שכל, נותן הבנה, נותן חשיבה, נותן הרגשה, נותן חושים, ואת כל זה אנחנו נפגשים, עם כל העולם, עם כל מה שיש. וכל זה, ריבונו של עולם נותן, אז אם כך אני עומד לפניו. כן, אז זה הדבר הגדול הבא. הרי שהכרתי את עצמי, במילה אני, אני פתאום מבין שאני עומד לפני השם. כי אדם שלא מכיר את עצמו, הוא לא יכול להכיר את השם. יש פסוק באיוב, מבשרי אחזה אלוקה. רק כשאתה מתבונן על עצמך, תוכל להבין שיש אלוקים בעולם. אם אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא תוכל להכיר את האלוקים. רק כשתסתכל על עצמך ותראה כמה נפלאות יש בך, כמה החיים שלך הם לא פשוטים, וכמה הם מלאים השגחה, אז תתחיל להתבונן על כל הגדלות בעולם. כמו שגם בתפילה, אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו. לא מתחילים מאלוקי אבותינו, לפי שההתגלות של הבורא בעולם התחילה מהאבות, לא מאיתנו. מי אנחנו? אבל אם אני לא מכיר בעצמי שום דבר שאלוקים עוזר לי, שהוא מלווה אותי, שהוא מאיר לי את העיניים, שהוא עוזר לי להבין דברים, והוא מפגיש אותי עם כל מיני אנשים, ונותן לי יכולות לעזור, להשפיע, להבין, אם אני לא רואה את זה, אז מה, אני מדבר על האבות? אני מדבר על אברהם, יצחק ויעקב? זה רחוק. זה. להגיד שאת זה אני מבין, אני מבין את זה פחות. הרבה יותר קל להבין את עצמי. אחר כך, מבשרי, כשאני רואה איך שריבונו של עולם עזר לי, איך שהוא עוזר לי, אז כאן אני יכול להבין את הריבונו של עולם, איך שהוא מחיה את הכל, ממלא את הכל, וכל התחושות של צדק ויושר וגבורה וחיים, ואם הוא נמצא אז. עם אלה זה נותן לי הרבה ביטחון, מסלק ממני כל מיני פחדים, מי יודע, אולי יהיה כך, אולי יהיה כך. יש אנשים מלאים פחדים. כל מי שפוחד, זה בגלל שאין לו מספיק אמונה בשם. למה אתה פוחד? יש בורא בעולם. מה, הגוי הזה יעשה לך משהו? יקרה משהו במחלות או דברים אחרים? יש בורא בעולם. הוא משגיח על הכל. הוא מטפל בכל. למה אתה פוחד? פחדו בציון חטאים. זוכר שפעם הייתי אצל הרב רפאל לוין, הבן של הרב אריה לוין. סיפרתי לו על איזה בעיה. אז הוא אמר לי, תסתכל על המילה דאגה. במילה דאגה יש א', יש ג', ד' וה', הכל לפי הסדר. מה חסר כאן? ב'. הוא אמר, כשאין ביטחון בשם, אז יש דאגה. אם יש ב', אין דאגה. אתה סומך על השם. יש ריבונו של עולם, הוא מפקח, הוא משגיע. אתה חושב שהעולם תלוי עליך? תלוי במקרים של האנשים הטובים מסביב לך? יש בורא בעולם. כל ילד שנולד, הוא יודע איזה עולם צפוי לו, איך הוא יתחנך, איך יתגבר על מחלות ילדות, איך הוא יצליח בלימודים, כשגדל, יצליח בלימודים, אחר כך איפה יקבלו אותו, מה יהיה, הלימודים יותר קשים, אחר כך הוא נהיה בחור, מי תרצה להתחתן איתו, אולי הוא לא יתחתן, אולי הוא לא יסתדר, יתחתן, מי יודע שאשתו תהיה בריאה, אולי היא לא תהיה טובה, היא בהיריון, מי יודע איך היא תלד, מי יודע מה יקרה, מה יכול להיות, נולד ילד, איך אפשר לחנך אותו, אפשר את כל החיים למלא בדאגות. מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. אפשר להיות מלא ביטחון בשם, והחיים מלאים שמחה ומלאים הצלחה. ככל שיש יותר ביטחון בשם, אז זה תלוי בי. אני יודע, כשאני אוכל, אני יודע איזה חלק הולך למוח ואיזה חלק הולך לדם. יש רואה, הוא מסדר את הכל. אני לא צריך להיות כאן לא רופא ולא לחפור במעבדה ולחפש כל חלק וחלק. ריבונו שלא מסדר את הכל לבד. מי שיודע אם הכליה פועלת בסדר או לא בסדר. אנחנו יודעים איזה אנזימים שנמצאים שם, מה יוצא מהטחול ומה יוצא מהכבד. זה מכונה כזאת מסובכת, וזה הכל עובד, עובד מצוין. ויש המון חיידקים באוויר, ויש המון סכנות. כן, מדברים על תאונות דרכים. כן, יש כל כך הרבה תאונות דרכים, אז אולי מפחיד לנסוע, אולי מפחיד לעבור את הכביש. אבל תסתכלו, יש, נניח, מקווה שלא יהיה, 10 תאונות דרכים ביום. 10 תאונות דרכים, זה אומר ש10 אנשים נפגעו. זה המון. כמה אנשים נסעו? אולי 5 או 6 מיליון אנשים. כמה אנשים נסעו? כמה פעמים ביום? כמה כלי רכב יש בארץ? יש כמה מיליונים. והם נוסעים לא פעם אחת. אז מבין, נניח, 6 מיליון 10 נפגעו. זה אחוז? זה 0.25%? זה אלפית? זה כלום. למה לפחות? למה להגיד שהדרכים מסוכנות? טרור, מחלות, כל דבר. תבדקו כמה אנשים בריאים, כמה אנשים חולים. אין בכלל מה להשוות. ובכל זאת יש המון אנשים שמסתובבים עם פחד כל היום. מה יקרה ומה יהיה ו... מה זה? לא. ברגע שהאדם כבר מגיע לפחדים, אז זה מדכא אותו ומפריע לחיים. אני זוכר שהיה בחור אחד שלמד אצלנו כאן, ועד שסוף סוף הוא הכיר בחורה שמצאה חן בעיניו, ברגע לפני האחרון הוא מתחרט. הוא אמר, אני לא בטוח שאני אוהב אותה אחר כך, ומי יודע מה יהיה, ואולי היא לא תאהב אותי. ישבתי עליו, פעלתי עליו מחבש, הוא התחתן, יש לו ילדים, הילדים שלו התחתנו, הוא מביא לי ספרים שהבן שלו כתב, הוא לא רצה בכלל להתחתן. הוא פחד עד הרגע האחרון. זה זהירות, זה קלקוץ. כן.
במילה הקודמת, הרב אמר שאדם מוצא את עצמו בעצמו. הרב הדגיש שאדם צריך להכיר את עצמו על ידי עצמו, ולא על ידי כמו שחברה מכתיבה. ופה הוא אומר שההערה הראשונה של הקדושה היא קורית על ידי זה שאדם, הוא אומר, שמכין את גבורת נשמתו. והם שואלים, זה שתי דברים או שזה דבר שקורה מתוך דבר? ההכנה הזאת של הערת הקדושה, מה שאנחנו אומרים.
היא באה לאדם כשמכין את גבורת נשמתו. מה זה גבורת נשמתו? זה האני שהיה קודם. הוא כעת לוקח את האני הזה ומשתמש בו איך לעבוד את בורא עולם. לכן, אחרי שיש אני, אפשר להיות לפניך. אבל אם אין אני, אז אין לפניך. מאמר של הרב במקום אחר, שכשאדם אין לו אני, אז אין גם אתה. אם הוא לא יודע להעריך את עצמו והוא לא אוהב את עצמו, הוא לא יאהב אף אחד. מי שלא אוהב את עצמו, יש כאלה שיחשבו שהוא ענה והוא צנוע, הוא לא אוהב את עצמו, זה מצוין, זה קלקול גדול. כי אדם שלא אוהב את עצמו לא מסוגל לאהוב אף אחד. ואם אם אין אתה, אז הוא אומר, קל וחומר שאין הוא. מי זה הוא? הנעלם, ריבונו של עולם. אדם שלא אוהב את עצמו, לא מסוגל להאמין בבורא עולם. אדם צריך לאהוב את עצמו. זה דבר נורמלי, זה דבר בריא, שהוא מגזים, זה לא טוב. אבל זה שאדם אוהב את עצמו, שהוא רוצה לשמור על החיים שלו, שכואב לו משהו, אז זה כואב, זה לא טוב, זה בריא. מי שלא מרגיש כאב הוא אדם לא בריא. אתה צריך להרגיש כאב ורצון להסיר את הכאב ולהרגיש שמעליבים אותו הוא נעלם. להתגבר על זה, אבל לא להיות בלי רגש, לא להיות מדוכא. מדוכא עד שהוא מאבד את האישיות שלו. אם הוא כזה, אז אי אפשר לחנך אותו לא למצוות, אני אומר לו לאהוב את אחרים. אם הוא שונא את עצמו, למה הוא יאהב אחרים? הוא רוצה שכולם יהיו כמו הוא, שכולם ישנאו את עצמם. אז הוא לא ירצה לעזור לאף אחד. הוא מאמין בבורא עולם. האמונה בבורא זה אמונה בישות עצומה שמחיה אותו. אבל אם הוא לא מכיר שמחיים אותו, כי הוא לא אוהב את עצמו ולא מאמין בעצמו, איך הוא יאמין בבורא עולם? אין אדם, צריך להיות כן עם אני, אחרי שיש לו את האני, צריך להכיר את ריבונו שלו. כמו שבן במשפחה, צריך להכיר את הכוחות שלו, את התפקיד שלו במשפחה, אחר כך לאהוב את כל המשפחה, לעזור לכולם. אם יש הורים מבוגרים, לעזור להם, אם יש לפעמים חוסר בכוח השפעה על אח צעיר שההורים לא מסתדרים איתו והוא לא יודע, אז הוא מקבל אחריות. הוא מרגיש שהוא חלק ממשהו, כן? אבל זה רק אחרי שהוא מכיר את עצמו. אחרי זה הוא יכול גם לטפל באחרים. ואחרי זה, אחרי שהוא מטפל באחרים, במשפחה, אחר כך בעם שלו, בארץ שלו, אחרי זה אפשר את כל הכוחות האלה להוציא הלאה. אבל א', זה צריך להכיר את עצמו. לא מכיר את עצמו, לא מזהה את עצמו, לא מאמין בעצמו, איך הוא יאמין באחרים? ואחרי זה בא השלב הבא לפניך, להכיר זה עולם נהדר, עולם כל כך מופלא, כל כך מלא חוכמה, כולם בחוכמה עשית, ומלא גבורות של חיים, כל כך הרבה אנשים מתעוררים וקמים ופועלים, עולם כל כך גדול, יש מישהו מאחרי העולם הזה. כן, אז ככה, זה זכות זה לעמוד לפניו, אז זה, הלפניך. כן, ספח, המילים כאן מתפתחות, המושגים אחד מתוך השני.